ישנה הבטחה של הארי, שמי שמתבונן באותיות התורה בזמן שמגביעים אותה, ותהיה לו שעת סגולה, אולי הוא יצליח לראות את האות שלו בתורה, ואם יראה את האות שלו בתורה, יהיה לו אור כזה גדול שהוא יוכל להגיע להישגים לימודים גדולים. טוב, אז מהיום כל אחד יחפש את האות שלו בתורה. לפעמים יותר טוב להישאר במקום, תחפש את האות שלך בתורה, ואתה הולך לחפש שם, אתה לא יודע מה שאתה מחפש. אבל מה פירוש לחפש את האות שלו בתורה? לחפש את האני שלו. איך באמת אני אפרש את התוספות הזה? איך באמת יהיה לי פה פשט ברשי הזה? האות שלי, הגישה שלי, ההבנה שלי בדבר הזה. אז הרב אמר, אני אשמע, אני אחשוב עם המוח שלי, ואני חושב לא כמו. וזה יהיה ההישג הגדול יותר של הרב, שהוא יחנך את התלמיד להתווכח איתו. בפוש להתווכח, לא להתווכח, סתם בקשן. להתווכח איתו מפני שהוא רוצה להבין טוב יותר את העניין הזה. עכשיו אנחנו חוזרים. יש סדר, זה הגמרא במגילה י' ז', יש סדר של ברכות 18, אותה מטבע של ברכות עבודת לבבינו. והגמרא שם מדברת על שאיכן מתרוממת קרנם של צדיקים. תרומם לקרני צדיק בירושלים. אני אתחיל עוד פעם מכל הקטע. כמו שאנו מצפים ומבקשים לשימת חלקנו עמהם במבטח המשען האלוקי, משען ומבטח לצדיקים, לרוממות קרנם של צדיקים, אשר עם בניין ירושלים ושיבת השכינה לתוכה, כדי להגיע להכרה עצמית אמיתית, כדי להגיע לגאולה אמיתית, אדם צריך להיות בנסיבות מתאימות, והנסיבות המתאימות הן אם יש ירושלים ויש שם חבר של צדיקים, ואתה נמצא בתוכם, אז אתה גר בעיר ש... כולה חכמים וסופרים, ואתה מכיר את העולם הרוחני שלך. אתה יודע את השם הפרטי שלך. והזכרנו את זה כמה פעמים. יש, זה גם כתוב בקיצור השלה שאמרתי בפעם הקודמת. מה שכתוב בעמוד הראשון שני לוחות הברית, הכוונה לקיצור שני לוחות הברית. יש ספר. ושם כתוב שאדם יגיד פסוק בסוף 18, שכלול בו שמו או ראשי תיבות של שמו וכו'. מה יש? שלא ישכח את שמו ליום הדין. הייתי מציע את זה פשוטה. שהחבר'ה קדיש יקבעו את התעודת זהות יחד איתו. ואז יהיה לו תעודת זהות ליום הדין. אז כולם מבינים שמדברים פה על דבר רוחני. כל מה שיוצא לו פתאום שמו לא יהיה ליום הדין. השם שלך זה אתה שלך. אתה חוטא, אתה מחטא, אתה מפספס, אתה לא אתה. שיזכור את שמו ליום הדין. כי כל הגאולה היא אמיתית ששמו נגאל, שהאני שלו יוצא מתוך הגולה. אז לכן אומר, ושים חלקנו עמהם, את החלק שלי, אז שמתפללים, מה קרה לך? טוב, החלטת שאתה רוצה כתר של חירות בליל פסח, יהיה ככה. אתה לא רוצה שזה ייגמר, אסקים, שתוכל, לא תחטוף אותך שינה, שכל הלאה, יהיה יום שכולו ארוך, לא ייגמר הלילה הזה. למה אתה לא רוצה דווקא שים חלקנו עמהם? זה הגאולה האמיתית. חלקנו עמהם זה הגאולה האמיתית, החלק שלך באותה חבורה. בקטע שממשיך הוא כותב, צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. נכון להתאים את עטרותיהם בראשיהם האמור כאן, במובן החירות העליונה. זאת אומרת, הוא אשר אמרנו. אני חוזר, שלוש פעמים אנחנו מוצאים את הביטוי יושבים ועטרותיהם בראשיהם. פעם אחת בתיאור הגמרא בברכות נדמה לי י"ז על העולם הבא שצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם. פעם הגמרא בראש השנה במובן היותר ריאלי שהכוונה היא לאלה שעבדים משוחררים. ופעם אצלנו. והוא אומר שכדי להבין את זה צריך להרכיב את שני המושגים. אנחנו מכירים את הריאליה של יוצאים מעבדות לחירות ועטרותיהם בראשיהם. אנחנו מכירים את המודל הרוחני של העולם הבא, יושבים ועטרותיהם בראשיהם. ומה שאנחנו מבקשים בליל הפסח מורכב מהשניים. אנחנו יצאנו משיבוד מצרים ההיסטורי. אז זו סיבה טובה שנשב בליל החירות ועטרותיהם בראשיהם. אבל אנחנו לא מספקים בזה. אנחנו רוצים ללכת הלאה. אנחנו רוצים להשתחרר מכל המגבלות. מכל המגבלות של הזמן, מכל המגבלות של השיעור, מכל המגבלות של החמץ. ואנחנו אומרים, ועטרותיהם בראשיהם, אבל אם אני אהיה מה שיש לו, אז אני גם בעולם הבא יהיה בשיעבוד. אז זה בכלל לא אלוהים אבא, זה, זה הגהנם, שהוא שוכח את שמו. אני מבקש מי חלקנו עם ההם, שאני שלי יגיע לכלל מיצוי. ההתרה בראש היא סימן החירות, ולכן עוד מהלך, ולכן עבד, זה דמרה בגיטין, ולכן עבד שלבש תפילין בפני רבו, או שרבו ילבישו יצא לחירות, כי זהו גם כן עניין מצוות התפילין. לפי מה שאנחנו מסבירים, מה זה תפילין? יקר, זה הכתר. כשהאדון מלביש כתר לעבד, הוא נותן לו את גט השחרור, הוא נותן לו מנדט ללכת הביתה, הוא נותן לו מנדט לעצמיות. זכר ליציאת מצרים. למה תפילין הם זכר? טעם חדש בכל תפילין זכר ליציאת מצרים. זה לא סתם איזה, איזה חותמת, זה לא סתם איזה גושפנקה. זה המהות של העצמאות. זכר ליציאת מצרים, ליציאתנו לחירות מעבדות מצרים הרוחנית והחומרית, שהיא אחת ומיוחדת ומתייחדת בנו, שזה מפורש בפרשיות התפילין. עכשיו אנחנו שומעים למה יציאת מצרים חוזרת כל כך הרבה בפרשיות תפילין. והוא היסוד גם במצוות הזמנים שבתורה. אנחנו מבקשים להיות משוחררים מכבלי הזמן. והיציאה ממצרים היא פריצת הזמן, זה החיפזון. במזוזה גם הבית שלנו יהיה בית מיוחד, ועוד. ועוד מצוות. מה שערכו חי וקיים לעד, לא רק למעננו, אלא למען הכל. וכאן הוא נותן סיבוב נוסף. אחד הדברים שעשוי להפריע לנו, בסיפור יציאת מצרים, שיש בו הבלטה של לאומיות, שוביניזם. הכל יהודים, יהודים, עוד פעם יהודים, ועוד פעם יהודים, התביעו את המצרים, הכל, מלחמה עם הגויים. לפעמים זה מפריע. אז הוא אמר טעות. אנחנו מבקשים להיות עצמאים כדי להביא עצמאות לעולם כולו. אנחנו מבקשים להיות עם נבחר כדי לעשות את העולם כולו יותר גדול. וכאן הוא השתמש בביטוי של אבא שלו. ויציאת ישראל ממצרים תישאר לעד האביב של כל העולם כולו. אני משאר לי שהביטוי הזה גם מושפע ממה שבעולם הקומוניסטי בראשית דרכו הטביעו את המושג אביב העמים. זאת אומרת, אם אביב נתפס כתקופה הרעננה, כתקופה משוחררת, כתקופה שאין בה שום דברים מגבילים, אז הוא אמר, העובדה שישראל יצאו ממצרים, היום אתם יוצאים בחודש האביב. וזה לא סתם, הרי כל הפטנט של העיבור הוא כדי ששמור את חודש האביב. כדי שאכן זה יהיה באביב. מה אכפת לך שלא יהיה באביב? ושאני רוצה להראות שאני גם רוצה שיהיה אביב לעולם כולו. יציאת מצרים תישאר לעד, מדוע? בגלל הפטנט של העיבור, וזה לא יזוז למרות שאנחנו מונים על פי הלבנה, כי מה שבא ביציאת מצרים לידי ביטוי, זה חופש לעולם כולו. אלא הסדר יהיה, שאם ישראל יגיעו לכלל החופש, אם ישראל יגיעו לכלל העצמאות שלהם, אז הם יביאו גאולה גם לעולם כולו. ועל כן התפילין פערם לישראל. ומעיין של שמחה ועוז. מדוע? כי הגמרא בברכות אומרת, חכמים היו שם קצת מבודחים. אז הם אמרו, אתה שוכח, רש"י אומר שם, אתה שוכח את שלטון הקדוש ברוך הוא? אז הוא אומר, אל תדאג, תפילין כום אנחנו. אני מניח תפילין. אם אני מניח תפילין, אני יכול להתבדח. כי האיזון של התפילין עם הבדיחות הדעת, תוסיף לי, תרכיב בדיוק את מה שאני צריך. מצד אחד אני שמח, מצד אחד אני מבודח, אבל אני לא אגיע לכלל התפרקות. ואסורים בהסך הדעת וזמן לבישתם כל היום. אלא למה שאנחנו לא עושים את זה, גזירה שמה יסיר ויפיר ושמה אישן משום כבוד ההזכרות ודברי תורה שבהם. למה צריכים ללכת לתפילין כל היום? כי אתה צריך לבטא את החירות שלך, כי אתה צריך לבטא את היתלות שלך, את העצמאות שלך. אלא יש לך מגבלות, יש לך מגבלות פיזיות, יש לך מגבלות של ריכוז המחשבה, אז אין החינם יסתה. התפילין לא יכולות ללכת עם מסך הדעת. כי אם הם מבקשים להביע את העובדת היותך עצמי ועצמות מותי, ואתה לא נטול לכבלים אחרים, אז אם אתה מסיח את הדעת, אתה לא יכול להניח תפילין. אז הוא אומר, כל זה נובע מכיוון שהתפילין זה הכתר. והיינו, גם עניין תפילין דקות שבריחו, אבל זה כבר דברים נוספים. הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, גם שם אין מגבלות. הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, כי שם עולם החירות הגדול. בסדר. יש פה עוד עמקות, אבל אני רק רציתי להראות איך הדברים שקולים, הם חצובים בצורה בסיסית, והם מעוגנים במרקם שלם של ניבי חזר. והוא התכוון לבטא את האיחול הזה, ואני משער לי שאם הוא העריך בזה, אז מסתומק שהוא ישב אצל אבא שלו והוא שמע, איך אומרים שם הרחמן, אותו בסוף הסעודה, בסוף הקטע של סיפור יציאת מצרים, אז מכניסים לעבודה את הרחמנות, את הרחמנה, את מידת הרחמים, שהיא יכולה להביא את יום שכולו טוב, יום שכולו ארוך, יום שצדקים יושבים, וזה לא רק סיפור באלמה, אלא זה גם איזה דרך אישית, שהיא חלקנו, החלק שלנו, ובבאי חלקנו אתה מכניס את סיפור יציאת מצרים כולו, כי בבאי חלקנו אתה מכניס כאילו הוא יצא ממצרים, החלק שלו יצא, ולכן הוא יכול להצטרף לאותה אגודת צדיקים בני חורין. זוהי כאמור הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה, כתוב עליה הקדמה ב', כוללת שלוש מובאות. אחת מפירוש הרב בעל התניא, ושתיים מפירושיו של האדמור בעל בני יששכר. אחד באגדה שליקטו מכתבם, ואחד באגדת פירקה. אז שוב, אני לא יכול לקרוא את הכל, אני רק אגיד את הכלל שכבר אמרתי אותו. אני קורא בקטע הראשון, מה שכתוב פירוש הרעה, בשלוש שורות האחרונות. הוא כמו כן יובן בבחינת התגלות פרטי התורה בכל דור ודור, וזהו עניין דרשות רב יהודה ורב לזר ורב עקיבא, שעל ידי נשמותיהם נתגלו הפרטיות מבחינת המכות, אף שנכלל כל זה ביציאת מצרים. זה קשור למה שעוד יוסבר אחר כך, אבל פה מופיע העיקרון, שרב יויסי ורב לזר וכל התנאים שנזכרים, אמרו כאמור את הדבר שמתייחס להם, לפרטיות שלהם. כיועצה בזה בקטע השני. רב לזר בן עזריה, יש לחקור בשמות החכמים המסדרים במשנה. לפעמים מזכירים רק שם התנה בעצמו כמפורסם בכל השעס, כגון רב מאיר ורבי אלה ורבי יוסי, רב שמעון וכיוצא. ולפעמים מייחסים אותו גם כן אחר אביו, כגון רב לזר בן עזריה, רב לזר ורב שמעון. ולפעמים אחר שם מקומו, כגון רבי יוסי הגלילי. שאלה הערה נכונה. זאת אומרת, על פי מה אנחנו היינו מצפים? יש 300 תנאים במשנה. בברייתא. היינו מצפים שתהיה שיטה אחידה. פלויני קוראים אותו על שם מקומו, אלמויני על שם אבשו. פלויני בכלל אין לו שם, מזכירים רק את שם אבשו בן זומה. באיזה מקום כתוב רב שמעון בן זומה? מה טיבו שלי? היית לו, בר יוחאי, אדוננו בר יוחאי. לפעמים רשבי, לפעמים רק רב שמעון. זה הרי אומר, כולם יודעים, בפסיכולוגיה בגרוש, יודעים כולם שאתה רוצה לקרב את מישהו, אתה קורא לו בשם הפרטי שלו. אם אתה קורא לו עוד בכינוי שלו, זה עוד יותר כינוי. כשאתה רוצה לומר, מיסטר פלויני, אז אתה יודע כבר שאתה רוצה להצביע על מרחק מסוים. אז קריאת שמות זה גם כן אומנות מסוימת. אז מה הפשט שקוראים פה רשימת של שמות בצורה לא אחידה? וידעתי ידידי הקורא, שכל אלו התנאים, כאן כמובן אני דילקתי, שכל אלו התנאים היה להם שורש במקום עליון, וכל אחד יחסו על פי שורשו במקום עליון. רב יויסי הוא גלילי, אז תחפש את הגליליות באישיות שלו. ואם יש לרב שמעון בר יוחאי ביטוי בר יוחאי אשריך, אז צריכים לחפש אצל יוחאי אבא, יש גמרא במעילה, את יוחאי אבא עם הכללים המיוחדים שלו וכו'. פוק חזה, בסדר, זה כלל. עכשיו הוא אומר איזה קשור לאגדה. פוק חזה, מה שדרש הקדוש, רב שמעון מאוסטרופולי, באגדה ביציאת מצרים, עוד הרשום לזה, ותראה פלאות רבות בשמות התנאים ויהיו עיניך. כיוצא בזה בקטע הבא, שוב אני רואה רק את החצי השני, ולפי זה תבין הדבר, אשר כל אחד מהתנאים הנ"ל, רב לזר, שאומר שהעולם נברא בתשרי, ורב יהושע שאומר שהעולם נברא בניסן, דיבר לפי סוד שמו. שהתנא רב לזר דיבר כפי סוד שמו, לשון עזר. על כן אמר בתשרי נברס העולם סוד המחשבה. ורבי יהושע, ישועה, שמו גורם לשון ישועה, על כן דיבר מהמעשה ואמר בניסן נברא העולם. ואתה מעיין לתוש עיני שכלך ותשכיל דברים הנעלמים בחוכמה. אלה הם כאמור יסודות כלליים שמסמנים את הכיוון. תמרו, לחפש את התוכן בשם, בכינוי שיבטא את המציאות שלו. אז מי ש... אני חושב שמי שרוצה לטעום טעם חרוסת, אגוזים וכל מיני מיני כליות לדברים טובים, יכול אחר כך לעבור על החומר. אני אעבור רק ברפרוף. בהילל. הילל לא ראה דברים רעים בעולם. הילל בא בדרך ושמע צעקה בביתו, אמר מובטחני שאין זה בביתי. הילל גם את הדברים הכי רעים, הוא ממתיק. הוא יודע שגם, מה, לא צעקו בבית של הילל ועוד איך צעקו. לא היה רעות, היה, אבל הוא לא צעקו. זאת אומרת, הילל התמודד. ודאי שיש מרור. אל תאכל את המרור לבד, תעשה סנדוויץ'. כך היה עושה הילל? מהרה יחודש הבית, זכר למקדש כהילל. יכול להיות לך שמח בנשמה בליל סדר. איך היה הסדר האורגינלי? היה צלי, היה סדר, איזה סדר, יש לנו איזה מין אינסטנט כזה, איזה במקום כזה עלוב. זכר למקדש כהילל. תזכור את הילל. הילל אומנם חי בפני הבית, אבל הילל לימד אותנו שגם אם אין מקדש, מהרה יחודש. הראיה שאנחנו לוקחים את המרירות, אנחנו לוקחים את הדבר הקשה, ואנחנו קורחים אותו. וכך אנחנו מקיימים את המצווה. הילל סבור שכך צריך לאכול אותו. מה זאת אומרת? יש מרירות של גלות, והייתה מרירות של שיעבוד, אבל אחרי שיצאנו מעבדות לחירות, אפשר את המרירות הזאת להמתיק. הילל הוא שאומר את הקורך, מפני שהאישיות של הילל, כששוחחנו על הילל, הילל בימי הורדוס, כל כולו מרור, כל התקופה היא כולה מרירה. ואיך הילל החכם הזה, במשך תקופה כל כך ארוכה, עם תיק, עד שאפילו הורדוס, שיא המרור הזה, גם הוא נעשה איכשהו מתוק, אז הוא בנה ביתה, יש איזה מתיקות. זכר למקדש כהילל. המציאות של הילל, האישיות של הילל, היא בזכר למקדש כהילל. רבן גמליאל, אני עובר לעמוד 4. רבן גמליאל היה אומר, ופה יש כמובן בעיה היסטורית, ספרותית מעניינת מאוד. מי זה הרבן גמליאל הזה? הוא היה אומר, כל שלא אמר, יש מקומות שכתוב בזמן שבית המקדש היה קיים. יש כמה רבן, יש רבן גמליאל שהיה לפני הבית, יש רבן גמליאל שהיה אחרי הבית, יש רבן גמליאל דיאבנה. הקריבו קורבן פסח בימיו, אבל לא הקריבו, זה בעיות היסטוריות מאוד מאוד מגרות. אבל רבן גמליאל אומר, גם אם זה אחרי הבית, כל שלא אמר, פסח! אני רואה את הבית קיים. אלא מה בזמן שהיה הבית קיים, אבל אני אומר אותו כאילו הבית היה קיים. רבי יוסי הגלילי. כאן מופיע, יש איזה איגרת סתומה מאוד במושגים קבליים, בשם רב שמשון מאוסטרופולי, וכל הסיפור הזה הוא עלום בכל מיני ערפל, זה חידות, נהרג על קידוש השם וכו' וכו'. אקרא שוב בשלוש שורות האחרונות ברבי יוסי הגלילי בעמוד 6. וכל אחד ואחד מאלו החכמים, רבי יוסי, רב לזר, רב עקיבא, אמר לפי אחיזתו, זאת אומרת לפי החלק שלו. אז כאמור, זה דבר יפה תמיד שאתה מדבר ביסודות של מסורת התנאים. כאן זה מאוד עצמי. בליל הפסח אני אומר את האני שלי. וכיוצא הזה בבן זומה, במה שכתב החתם סופר. וראיה, אנחנו מכירים הרי את בן זומה עם ארבעת אנשים שנכנסו לפרדס. עד שדרשה בן זומה, נקרא את הקטע האחרון לדברי התרם הסופר, אמנם בן זומה כבר אמר מאז, איזו גיבור הכובש את יצרו, איזו ישיר השמח בלכו. על כן לא נאה לדרוש כל ימי חייך לרבות הלילות. וימות המשיח לא צריך קרע, ולזה שומעים שאמר כהלכה. זאת אומרת, בן זומה חי כבר בעולם המשיח. כי הרי בן זומה היה בין אלה שנכנסו לפרדס, וזה הקטע הראשון שהתוספות אומרים, לא נכנסו ממש, אלא שהיינו מעיינים עיון שכלי כל כך, עד שממש התפשט הגשמיות. אז לכן יכול בן זומה, שהעמית את הנפש הגשמי שלו, לומר, מה אתה אומר לי משיח? אני חי כבר בימי המשיח. כי אני חי את עולם העתיד. דוגמה לבן זומה. אותה משנה בברכות שאולי לא קשורה אפילו לסיפור יציאת מצרים, אלא לכל ימות השנה להזכור של יציאת מצרים, גם אם מבטאת את הדבר הזה. לדוגמה, בסוף העמוד, עד שדרשה בן זומה, ולא עד שאמרה, למה כותב פה עד שדרש? שכן בן זומה היה ראש הדרשנים. כמו ששנינו בסוף מסכת סוטה, מי שמת בן זומה, בטלו הדרשנים. אז זאת אומרת, אפילו הפועל הזה, עד שדרשה בן זומה, גם הוא מבקש לבטא את האיכות של בן זומה הזה. רבי אליעזר. אז כאן יש בשם החידה, החידה כתב כמה פירושים להגדה, אחד שמחת הרגל. ואפשר לומר במה שכתוב, פרא ישם במידות הקדושות רב לזר הגדול, שאחת מהן שלא היה ממעמידי בית המדרש. אף פעם רב לזר לא הפסיק את השיעור. ובזה פרשו המפרשים, גם לרב לזר שזה היה יושב ודורש ביום טוב, התחילו וכו' וכו' וכו'. באמצע. והשקע. באי עובדה דרב לזר וחבריו היו יושבים ומספרים ביציאת מצרים. אז מה החידוש? מרב לזר אין כל כך ראיה, כי מידתו שלא לצאת מבית המדרש, שיעמדו אחרים. ואף דעל הרוב, האי עובדה לא עבר בבית המדרש. בכל מקום לרב לזר שאין נדרש בבית המדרש, הוא עדין בליל קדוש כזה, זה לא היה פוסק עד שיפסיקו חבריו. אז זה לא ראיה מרב לזר שהיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, כי הוא תמיד היה, אף פעם לא היה מפסיק. אכן הראיה היא מהתנאים חבריו גדולי עולם. דהם ידעו מידתו של רב לזר, ויום יום בבית המדרש, על עומדם יעמודו, תרם רב לזר. וגם הלילה הזה היה להם להתנהג כך. למה הם לא הפסיקו את הדרשה כדרכם? אלא מוכח, וכך היה רצונם של כל התנאים, להמשיך הוועד הקדוש, משיחה דרבנן, כל אותו הלילה, ותלמידים היו מסופקים, עם פעולה מתה, רצו להתנהג עם רב לזר, שלא להפיק מעצמם. בסדר. אז הוא הלך צעד אחד. עכשיו נראה מה כתב בעל ערוך השולחן, בהגדה של עולה לשימורי. ולהוסיף בזה, ואז לשיטתי, ובראש פרק הראל פליגי רב לזר ורב עקיבא, רב לזר סביר לי, דיברה תורה כלשון בני אדם, ורב לזר לא סביר לי, כן אין שם, ולכן רב לזר לא דריש חרון הפור, אולי בעזרת השם מדבר על זה בשבת, איך הדרשות שם, מה המחלוקת? על פרטי העונשין כלשון בני אדם שמעורר הקץ, ואחר כך פורט העונשין, רב עקיבא, זה לא סביר לי, כן מונה גם חרון הפור. באחת, הוא אמר שפה הולכים לשיטתי, גם רב לזר וגם רב עקיבא, גם בדרשה על מספר המכות שהיו במצרים והיו על ים סוף. אבן מרגליות, שזה בוודאי שטח שהוא יכול היה להצטיין בו, כתב בניצוצי זוהר, ומדי דברי אזכיר דברי אחד מקדושי ישראל שמסר נפשו על קידוש השם, אני מעריך שהוא היה חבר נאורים של רב אבן מרגליות, רב אבן מרגליות זכה לעלות הארצה והוא נשאר בשואה, אז הוא אמר דבר משמו, שאמר, כי על מידתו של רב לזר, שמימיו לא קדם לו אדם בבית המדרש, זכה להיזכר ראשון לכל התנאים ממשנתו של רבנו הקדוש. איזה מתוק. רבי עומד לפתוח את המשנה. במה הוא יפתח אותה? רב לזר אומר מהשמורה ראשונה. למה הוא בחר ברב לזר? אמר אותו יהודי קדוש. כי רב לזר, הגמרא אומרת עליו, שמימיו לא קדם לו אדם בבית המדרש. מי שלא קדם לו אדם בבית המדרש הפיזי, רבי הכניס אותו לבית המדרש היהודי עד סוף כל הדורות. הוא הראשון שפותח את המשנה. אז הוא אמר את זה בשמו. עכשיו בשערי זוהר, שגם ספרו של רבי אבן מרגליות, הוא הביא גם את הוורט הזה. שם הבאתי בשם הגאון הצדיק רב שם קלימר, יש מידת לא קדם לו אדם, זכה להיזכר ראשון מכל התנאים משמעות של רבינו הקדוש. והניח לי מקור, עד כאן הדברים של אותו חבר שנהרג. עכשיו רבי אבן מרגליות ממשיך את הכיוון. והניח לי מקום להגיד שעל מידתו שלא הניח אדם בבית המדרש, אך הוא היה האחרון היוצאים, זכה שהוא יהיה גם האחרון המוזכר במשנתנו בשמו הפרטי. אז רבי אבן מרגליות הוכיח שגם במשנה, הוא לא רק שהוא פותח, אלא הוא גם חותם. מי שפתח את בית המדרש, הוא גם חותם את הדברים. מתוק.
עכשיו, באיזה מקום הניח לנו רבי ראובן מרגליות? רב אליעזר הוא הראשון שפותח את ההגדה של פסח. בין עשרת התנאים, מעשה. ורב אליעזר, רב יהושע, הם מסובים בבני ברק. רב אליעזר הוא הראשון. אמרו הראשון מבין העשרה? כי הוא זה שלא עזב את בית המדרש. הוא זה שהיה הראשון והיה זה האחרון. זאת אומרת, אפילו בדבר המספרי הזה, רב אליעזר הוא הראשון. זה מהותי. ובליל הסדר אתה מבקש שיהיו דברים מהותיים. היו אצל עזר ורב אליעזר בן עזריה, רבי דה כבר הבאנו כמה דוגמאות. פטן, הראשי טיימס, בצער, חדש, באחר, וכבר אמרו כמה. נתברר שזו הייתה שיטה של רבי יהודה. לעולם ישנה אדם לתלמידיו בדרך קצרה. מין פטן פדגוגי כזה, לעשות ראשי טיימס. אז שוב רבי יהודה פה מיוצג על ידי הדרך העצמית שלו. וכייצא בזה בשלושה, ברבי יהושע ורבי עקיבא בבא בתרפון, מה שיש בעמוד 11, יש שם מדברי הרב של מינכן, הרב ארנפוי, שהוכיח גם כן על זה הדרך. אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה הזאת, מה פתאום חילקו פה תארים כאלה? אז הוא הוכיח שכל אחד מהתארים הללו זה מתאים לאחד מהתנאים שישו שם בבני ברק. מי הם הזקנים, מי הם החכמים, רבי יהושע הוא חכם וזה הזקן, ומי זה יודע את התורה הזאת וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, כשאתה אומר, יושבי, מימין לשמאל, זה יושב ככה, יושב ככה, וכולנו חכמים, כולנו זקנים, זה יפה. למה דווקא פה זה חשוב? כי בליל הפסח אתה מציג את תעודת הזהות האמיתית שלך. והגדיל לעשות בהגדה שיוציא בימינו הרב כשר בשם ליל שימורים, שהוא הוכיח 50 מימרות, 50 מימרות בהלכה, ו-50 מימרות בהגדה בענייני פסח, שבמרחבי הספרות התלמודית נזכרים בשמם של המסובים בבני ברק. אם אמרו את כל זה באותו הלילה, או מכוח הלילה הזה הם אמרו, זה כבר דברים שניתנים להשערה. אבל שוב אנחנו שומעים, באופן כללי, וכאמור, אני חושב שמי שעיין בכל המקורות האלה, יכול לקבל טעם עמוק, קודם כל בעצם הידיעות הללו, שיש בהם ציצים ופרחים ודברים כל כך מתוקים ומשתפצים יפה, אבל העיקרון הוא עוד יותר גדול. העיקרון הוא שאתה צריך להכיר את עצמך. העיקרון הוא שגאולת מצרים האמיתית, שיהיה אדם נאמן לעצמו. וכשאתה מבקש ללכת בדרך הזאת, אז אין לך מגבלות של זמן. אז אתה יכול לשבת בליל הסדר, ולהרגיש שאין לילה, זה יום שכולו טוב. אין מגבלות של זמן, זה יום שכולו ארוך. אתה יכול לשבת עם כתר החירות בראש, ויהי חלקנו עמהם.